סעיף פי. אמר הכוזרי, נחזור לענייננו. מה זה נחזור לענייננו? העניין של איך העניין האלוהי, איך השכינה מתחילה ללכת ולשרות בתוך עם ישראל. איך נוצר מצב שבתוך בני אדם יש התגלות אלוהית מיוחדת למה שאנחנו קוראים עם ישראל. כן, הוא ממשיך את המהלך הזה, הולך לענייננו. הודיענינה, איך קמה דתכם, איך נתפשטה ונתקבלה, איך הגיעו הדעות לידי הסכם לאחר שיהיו חלוקות, ובמשך איזה זמן הונחו יסודות הדת, עליהם נבנתה, אחר כך נתחזקה ובסוף נשלמה. שהרי תחילת כל דת אינה בלא ספק, כי אם ביחידים שחזקו איש את רעהו במתן תוקף לאמונה, אשר יצא אלוה ביגלותה, עד אשר נוספו עליהם רבים, בגבור השפעת היחידים על זולתם, או בבוא לעזרתם משה, למכריח את ההמונים לקבל את האמונה ההיא. כלומר, אומר, אני רגיל לדתות, שהם קמו בצורה שיש אנשים שיודעים את האמת, הם הולכים ומגלים לאנשים אחרים, וזה לאט לאט הולך ומתפשט, הולך ומתווסף, הולך וגודל, עד שבסוף זה כובש את האמונה. אנחנו יודעים שככה נבנו מהנצרות והאסלאם, נכון? כלומר, בהתחלה היו 12 תלמידים בנצרות, שהם הלכו והפיצו את האמונה שלהם, לאט לאט עוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים, בסוף הם הצליחו לשכנע את הקיסר של רומא, ואז ברגע שכנעו את הקיסר של רומא, זה הפך להיות הדת של כל הרומאים, ואז זה. אותו דבר קרה עם מוחמד. הוא הלך, סיפר סיפורים, קיבל מסביבו אנשים, ועוד אנשים, ועוד אנשים, ועוד אנשים, ואז לאט לאט הוא כבש את כל מה שנקרא חצי האי ערב, מבחינת ההנחלה של התרבות החדשה הזאת שנקראת האסלאם. עכשיו, כשרבי יהודה הלוי בונה את השאלה הזאת ככה, הוא קצת מקצין. כלומר, מי ששאל את השאלה, הכוזרי, מאיזה נקודת מוצא הוא יוצא, זה מנקודת מוצא שאנחנו הגענו לאמונה מכוחנו אנו. כלומר, ביררנו את הנושא, התווכחנו, היה אנשים מסוימים שידעו דברים מסוימים, והם הלכו ושכנעו, שכנענו עוד אנשים ועוד אנשים, הסברנו, ולאט לאנשים הלכו והשתכנעו והבינו. והדת שלנו התחילה בעצם מאיפה? מעצמנו. כלומר, אנחנו הבנו שזו האמת. ככה הוא מציג את זה. ולכן הוא שואל, גם איך זה קרה אצלכם? איך זה קרה לכם שכל כך הרבה אנשים הפכו להיות מאמינים? מה נקודת המוצא של הכוזרי הזה? הוא מבין שהאמונה מתחילה מאיפה? מבני האדם. כלומר, כל הזמן הוא חוזר. זה המהלך המרכזי של הספר. שגם, עוד פעם, שמה הוא רוצה להוריד? שהאמונה מתחילה מאלוהים ולא מאיתנו. לכן הוא שם בפה של הכוזרי שאלה שאומרת, איך נבנתה התורה שלכם? איזה אנשים שכנעו, את מי הם שכנעו, איך זה התחיל. אבל אצלנו זה לא המובן של שכנוע ודברים, איך נתפשטה ונתקבלה, איך היא נבנתה ובסוף נשלמה. כלומר, כשאני בונה משהו, כשבן אדם בונה משהו, בית נגיד, אתה שם את היסודות, אחרי זה לאט לאט בונה עוד, שופך מלט, מוסיף, בונה לאט לאט החלונות הזה. אצלנו, והוא יגיד את זה בהמשך החבר עכשיו, זה בא בבת אחת, בבום. זה לא רק הבדל בדרך של הבנייה, שאצלם זה הדרגי, אצלנו זה בבום, זה הבדל באופי של האמונה. אם האמונה נבנית בצורה מדורגת, מה זה אומר על האמונה? שזה אמונה אנושית. כל דבר אנושי הוא נבנה לאט לאט. כל דבר אלוהי הוא בא בבום. נכון?
נכון.
למה? כיוון שהחומר, הדבר האנושי, החומרי, התכונה שלו היא שיש לו זמן, לוקח זמן, עד שהוא מתפתח, עד שהוא נבנה, עד שהוא מתקדם, עד שהוא מתרגל ומסתגל לדבר חדש. אבל דבר שרוחני, כמו שאומרים, הוא אמר ויהי. הוא אמר אור ויהי אור, לא צריך הרבה זמן. רק דבר שהוא אנושי, הוא הולך ומתקדם לאט לאט. עד כדי כך שאנחנו יודעים שבגאולה האחרונה שלנו, אנחנו אומרים שהיא גאולה שנקראת כמעה כמעה. למה יש כזה שיר של אהרון רזל? למה זה נקרא כמעה כמעה? בגלל ש, שאנחנו רוצים שגם בני אדם ישתתפו בגאולה. כלומר, נגיד יציאת מצרים, בום, כמו שהפרשות האחרונות, כולם יוצאים ביחד.
אבל לקח זמן.
מה זה? היציאה הייתה בשנייה. מצא, זה המובן של מצא. מה זה המצא? אנחנו אסור שיקח זמן. אסור שכמו לחם זה תופח וגודל והולך לאט לאט. זה בבום, עכשיו. זה שדבר קורה בבום, מה זה מצביע על הדבר? זה דבר רוחני, אלוקי. אם דבר קורה, כמו שאמרתי, בהתקדמות איטית, בהתפתחות, דבר אנושי. הגאולה האחרונה שלנו, בגלל שאלוהים רצה שאנחנו נהיה שותפים לגאולה, לכן היא לא באה בבום. קורית לאט, לאט, יוצאת לנו הנשמה עד שקורים דברים. יש המון נסיגות, אמורים המון נסיגות תוך כדי הגאולה, כל מיני הליכה אחורה, ובכל זאת, לאט לאט דברים נבנים. מה זה אומר? זה אומר שגם אנחנו שותפים בתהליך. כלומר, זה שזה קורה כמעט כמעט, זה לא בגלל שזה גאולה קטנה, אלא אפור, בגלל שזה גאולה גדולה, שהיא משתפת גם אותנו. בסדר? סגור סוגריים. נחזור לפסקה שלנו. הכוזרי מושך לכיוון של מה? של אמונה שמתחילה מבני האדם. והחבר אומר לו, לא יכול להיות. בדרך זאת הקומנה, פסקה פ"א, בדרך זאת כזאת הקומנה אמנם ותיוולדנה החוקות המיוסדות על השכל. כלומר, ברגע שאדם בשכלו מגיע לאמונה, נכון, לוקח הזמן, עד שמשכנעים אנשים, עד שמראים את האמת, שהותחלו על ידי בני אדם. כאשר תתקבל חוקה אשר כזאת, וכאשר תצליח, יאמר על המתחיל בה כי האלוה שיאו ולמדו וכדומה לזה. כלומר, זה מתחיל עם בני אדם, ואלוהים עוזר. לא כן החוקה שמקורה באלוה. זו כמה פתאום. נאמר לה, היא ותהי ממש כבריאת העולם. כלומר, יש באיזשהו דבר שממש כמו בריאת העולם. כך הוא אומר, ההתגלות האלוהית במעמד הר סיני, זה בריאת העולם. זה קרה בבום, בבת אחת, והיה חשוב שזה יקרה בבת אחת. אסור שזה היה קורה בצורה איטית. אם זה היה קורה בצורה איטית מדורגת, זה הופך את האמונה ואת התורה שלנו לדבר אנושי. דבר שהוא אלוהי, הוא קורה בבום.
אבל זה... אתה יכול להגיד שגם עם ישראל היה לו הכנה מאוד גדולה לפני הר סיני, וגם מהלך כל הדרך הם כבר האמינו בקדוש ברוך הוא, המצוות הם קיבלו בהר סיני. אז אתה יכול להגיד הרבה דברים, שזה כן התהליך סך הכל. זה...
את צודק שהתהליך, אנחנו רואים שהתהליך הזה הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא עשה שום דבר כמעט. שנייה אחרי מעמד הר סיני הם עובדים עבודה זרה. למה? בגלל שזה בא פתאום. בגלל שזה בא בלי עזרה, בגלל שזה בא בלי הכנה, זה בא בלי שום דבר. פתאום בום, נוחת. נוחתת עלינו התורה, נוחתת עלינו השכינה.
מצוות דרבנן, רואים את זה בעזרה.
יפה מאוד, נכון. מצוות דרבנן הם באמת יותר מתאימות לאופי הראשי, לאופי הזה, משנים, מקדמים, משפצים, מסדרים. מהתורה זה בא בבום ובכוונה. יש לנו חג פסח, כשאנחנו חוגגים חג שלם, זה חג הפתאום, נקרא לזה ככה. חג שמדגיש לאורך כל מה שקורה שם באותו ערב, שאנחנו לא קשורים בכלל למה שקרה איתנו. הם היו שקועים עם תת שערי טומאה, ככה כתוב, עם תת שערי טומאה. ואלוהים, בום, הגעל אותם. כתוב שאלוהים פסח על בתי בני ישראל. נכון לה קוראים לזה פסח? כי אלוהים פסח על בתי בני ישראל. אם חושבים על זה, זה משהו מטורף לא מובן. וכמו שאנחנו נחגוג את זה שאיזשהו כוח יצא, נגיד עכשיו וחס וחלילה, יש פה מחבלים, באים לפה מחבלים, ואז פתאום מגיע לפה כוח התערבות של הימן, מתחיל לטפל במחבלים, יורה אותם, הורג בהם, ואז באים להגיד להם את שמו, הצלחנו להרוג אותם, אומרים להם תודה רבה, אומרים להם מה תודה רבה, תגידו תודה שלא הרינו בכם, אומרים הכוח ימם. היינו צריכים לראות בכם. עכשיו, זה מה מובן של פסח שם, מה זה פסח? אומרים תודה לאלוהים שהוא לא הרג את עם ישראל. מה זה שלא הרג את עם ישראל? המטרה הייתה גאולה של עם ישראל, מה זה שלא הרג את עם ישראל? אתה חוגג פסח למה? כי אלוהים נגף את המצרים, ודילג על הבתים של עם ישראל. מה החידוש? ברור שהוא ידלג על הבתים של עם ישראל. המטרה היא להציל את עם ישראל. אין פה מטרה להרוג את עם ישראל. המטרה היא להרוג את המצרים. אז מה אתה כל כך מתלהב מזה שאלוהים פסח? זה המטרה. אלא מה צריך להבין? כמו שאמרנו, שיש פה עם שמבחינה חיצונית, מבחינה איך שאתה רואה אותו, היה צריך למות. היה צריך למות. הם היו בדיוק כמו המצרים. הם היו כמו המצרים. היו צריכים למות. אלא מה? אלוהים, בום, נתן לנו תורה שלא מתאימה לנו בכלל. שאנחנו בכלל לא היינו במדרגה שלה. לא התקדמנו אפילו לכיוון שלה. ודווקא זה גורם למה? לזה שזה יהיה תורה אלוהית ולא תורה אנושית. אם זה היה משהו שאנחנו היינו קרובים אליו, מתאימים אליו, אז היו אומרים שזה אתם יזמתם את זה, אתם הולדתם את זה, אתם הבאתם את זה לידי מימוש. אבל ברגע זה הופיע על אנשים שבכלל לא מתאימים, אנשים שבכלל לא קשורים, זה המהלך אלוהי. דרך אגב, גם מה שקרה בגאולה האחרונה קצת זה מזכיר לנו, שאנשים שהם אינם קשורים לתורה ומצוות, שאינם קשורים לעולם של תורה ואמונה, עלו לארץ ישראל. זה אומר שזה מהלך אלוהי. זה לא משהו שהתחיל מאיתנו, משהו שהתחיל מלמעלה. גם ששת הימים, אותו דבר. ששת הימים, כבשנו מקומות שבכלל לא רצינו אותם. אנחנו יודעים שממשלת ישראל התקשרה, לפני המלחמה למלך ירדן, חוסיין זה היה אותו, אבא של מלך ירדן, עבדאללה של היום, אמרו לו, תשמע, היה קשרים עם ירדן. אמרו לו, תשמע, אל תיכנס, אל תצטרף לסוריה ולמצרים. אתה תצטרף, אתה תחטוף. אנחנו לא רוצים. אתה לא תצטרף, אנחנו לא נגיד לך בשום דבר. הוא היה בטוח שהוא יצטרף, הוא על הסוס עם כולם, ביחד עם מצרים וסוריה, בטוח מנצח. וזה הדבר היחידי שגרם לנו לכבוש את כל ישע ואת כל ירושלים, שאנחנו, רמות, מה שפה אנחנו נמצאים עכשיו. אתה קורא את הוויכוח בין הרב גורן לבין מותגור, הוא לא רוצה להיכנס לעיר העתיקה. הוא לא רוצה להיכנס להר הבית. הוא לא רוצה, מותגור, הוא לא רוצה ללכת להר הזיתים. הוא לא מוכן. והרב גורן מכריח אותו. אומר לו, תשמע, אנחנו קרובים מטר עוד, מה אכפת לך? בוא עוד קצת. הוא לא רוצה. עד שהצלפים הירדנים הכריחו אותם להיכנס. הכריחו אותם להיכנס. בעל כוחנו. זה מראה שזה מהלך אלוהי. זה לא מהלך שבא מאיתנו. מהלך שבא מאלוהים. ואחר כך, יש לזה גם יתרון וחיסרון. זה שזה בא מאלוהים ולא בא מאיתנו, אז אחר כך אתה צריך להשלים את כל המדרגות שחסרות פה בדרך. כלומר, אלוהים פעל משהו שאתה לא מתאים אליו, עכשיו תתחיל לעבוד קשה בשביל להתאים את עצמך למה שקיבלת. אותו דבר עם מתן תורה. אלוהים נותן לנו תורה שלא מתאימה לנו בכלל, אנחנו מתחילים לעבוד עבודה זרה, ואז עכשיו כל החיים תתאמץ להתאים את עצמך לתורה שאותה אתה קיבלת. להגיע לרמה הגבוהה שאלוהים נתן לך מתנה. אבל קודם כל לדעת שיש יתרון עצום בזה שהתורה ניתנה בלי הכנה. היא ניתנת לנו בלי הכנה כמעט, אני מסכים, הייתה הכנה 49 יום, יודעים, כן, הכנה, הכל, אבל יחסית למה שקיבלנו, אין בכלל פרופורציה בין מה שקיבלנו למה שהתכוננו. זה כניסה של עולם חדש לגמרי לעולם הזה, שאנחנו לא שייכים אליו בכלל. והכניסה הזאת לעולם שלנו היא מורה על זה שזה דבר אלוהי. בסדר? היית ותהי ממש כבריאת העולם. אמר הכוזרי, הפלקת בדבריך, חבר.
הגזמת כאילו.
כן, הגזמת. כלומר, איך זה יכול להיות שהתורה הזאת היא כל כך מוחלטת? כלומר, אם התורה הזאת היא כל כך מוחלטת, כל כך אלוהית בצורה מוחלטת שלא קשורה בכלל לאנושות, נראה לי שאתה קצת מגזים. האנשים לא היו מעורבים פה קצת, לא היו קשורים קצת למהלך, לא היו חוברים למהלך, קצת הגזמת. אמר החבר, ואולם העניין המדובר, כלומר היחס לאלוהים, מופלג יותר. הוא אומר לו, זה אפילו יותר ממה שאמרתי לך. כי היו בני ישראל המשובדים ממצרים, 600 אלף איש, בין 20 שנה ומעלה, כולם שומרים על יחסם אל 12 השבטים ונקראים על שמם, נכון? כלומר הם כולם יודעים מי האבא והאימא שלהם. הייחוס. לא יצא איש מכללם ולא ברח איש אל ארץ אחרת, אף לא בנוכרי במחנה שלהם. וכולם מצפים לאשר יעד האלוה לאבותם, אברהם, יצחק ויעקב עליהם השלום, כי הנחילם את ארץ כנען. כלומר, יש מצב בעצם שכולם יודעים שיש איזושהי הבטחה אלוהית שהיא עתידה לגאול אותם ממצרים, כן? עוד מאז אברהם, יצחק ויעקב ברית בין המיתרים, וכולם מכנים לזה. מה?
עבר בין המדורות?
כן, הם ידעו, כתוב במדרשים, שהם ידעו שעומד להגיע מישהו שעתיד יגאל אותם. ורק לא ידעו, כתוב, מה אני אגיד להם? מה השם אלוהים? אומר להם, יהיה אשר יהיה. אז זה מניח את דעתם. הם מבינים שזה השם שהוא עבר בדורות שהוא עתיד לגאול אותם. ולכן בהתחלה הם מצטרפים למשה. אחר כך עם הקשיים הם עוזבים אותו. אבל בהתחלה הם עוזבים אחריו. כי הנחילם את ארץ כנען. וארץ כנען אז בידי שבע אומות אשר עמדו אז ברום. המעלה ברוב מספרם ובעוצם כוחם והצלחתם. שעה שבני ישראל עמדו בשפל המדרגה. בערבות עוניים והתענותם תחת יד פרוע שציווה להמית את בניהם פן ירבו. מה הוא מראה בעצם פה במהלך הזה? הוא מראה עד כמה זה נס גמור. כלומר, אי אפשר זה היה לקרוא, אלא אם כן היה פה התערבות אלוהית מיוחדת. הם כולם יודעים, מכוונים, יודעים שכמה שמדרגה נמוכה שפלה פרעו רגליהם את הבנים. הם לא נותן להם לעשות שום דבר, הם עבדים, ובארץ שמלאה הם צריכים ללכת, יש שם אנשים אחרים בכלל, היא מלאה בעמים, שבע עמים נמצאים פה, ובכל זאת יודעים, אלוהים מסדר את זה איכשהו שנגיע לכאן. מלאך אלוהי מוחלט לבד. אשר ציווה להמית את בניהם פן ירבו. והנה שלח האלוה את משה ואת אהרון, והם עמדו בכל חולשתם. כן, הם היו זקנים, שני זקנים נגד אימפריה עצומה. הוא מדגיש פה כל הזמן את האפסות של עם ישראל, את החולשה של עם ישראל, בשביל להדגיש עד כמה זה היה מהלך אלוהי מוחלט, רק מצידו ולא מצידנו. נגד פרעה בכל גבורתו. לא היו בידם כי עם אותות ומופתים לשינוי סדרי בראשית. עוד פעם, זה רק אלוהים, רק אלוהים. לא היה פה דיפלומטיה. הרב מידן פעם כתב מאמר מעניין, שקצת יצאו נגדו, אמרו לאיך אתה קודד דברים כאלה, אבל יש מידה מסוימת של צדק. הוא אומר, משה רבנו בתור דיפלומט, קשן, צורה מוחלטת. הוא בא, פרעה אומר לו, תשמע, תוריד מני את המכה הזאת, אני מסדר אותך. אומר לו, בסדר, אחרי זה עוד פעם בא. תוריד מני את המכה הזאת, אין בה, אני אשחרר את זה, עובד עליו. מה זה עובדים? עובדים עליך בעיניים. כל פעם, עוד פעם, אומר לו פה, אומר לו שם, אומר לו שם, אומר לו שם.
זה שהוא
מסכים. בדיוק, מה זה ברור שהוא אומר לו? מה שאתם אומרים בעצם, זה מה? שכל הדיפלומטיה שמשה מנהל, והדיבור שלו עם פרעה, זה לא על באמת. כולם יודעים את הכלל המשחק, כולם יודעים שאלוהים עומד להנחית פה מכה ניצחת על פרעה, ולא משנה מה שהוא יעשה. כלומר, עוד פעם אני אומר, לא היה פה משה, לא היה פה עם ישראל, אף אחד מהם לא פעל. לא בדרכים דיפלומטיים, לא בדרכים לא דיפלומטיים. היחיד, השחקן היחיד, כמו שאומרים בליל הסדר, הוא ולא מלאך, הוא ולא שרף. רק אלוהים שיחק פה. והיה חשוב פה לכוזרי להדגיש את זה בשביל מה? להבין שהבסיס של הבנייה של האומה שלנו התחיל לא מכוח הצטרפות של בני אדם, אלא מכוח מה? כוח מהלך אלוהי. אנחנו רואים את זה בכל הדברים שקשורים לעם ישראל, גם פה בירושלים לדוגמה. מי שיבדוק את היכולת של ירושלים להיות עיר בירה, הוא יגיד לך אין סיכוי כמעט. זה המקום הכי גרוע בשביל לבנות בו עיר בירה. הכי גרוע. למה? מכיוון שעיר בירה בונים בנקודה מרכזית. זה לא נקודה מרכזית, נקודה דרומית בארץ ישראל. במיוחד אם אנחנו באים ואומרים שארץ ישראל הייתה המשיכה עד בירות. אז מבחינתנו, ממש דרום הארץ. זה מקום לא נוח, מקום של הלרים, הרבה יותר טוב שיהיה בשפלה. באופן טבעי המקום הזה הוא לא היה במרכז של האומה. רוב הזמן עם ישראל לא היה פה. עד דוד המלך, מה לא, המקום הזה לא התייחסו אליו, עברו לידו, עברו ממש לידו. היה פה גורן הרבנה היבוסי, היינו פשוט פה ליד, והיה פה גורן. אף אחד לא התייחס לזה, לא חשב על זה, לא חשב שיהיה פה. מאות שנים, לא יודע איתך על שנה, שנתיים, 400 שנה אחרי שכנסו לארץ, עדיין לא היה פה שום דבר. זה מקום, אין פה מים. תחשבו פעם, האנשים היושבים ליד מקורות מים. אי אפשר לחיות בלי מים. תמיד כל התיישבות מרכזית הייתה ליד מקורות מים. ופה אין מים. היו ממלאים בורות, ברגע שנגמר החורף, ולא היה מה לשתות. אז כמה אנשים אתה יכול להכניס פה? ברגע שיהיה מעט מאוד אנשים, ייגמר להם המים. אתה הם בכל זאת עשו פה את עיר הבירה. למה? עוד פעם, בגלל שזה מהלך אלוהי. להדגיש שזה לא מכוחנו אנו, אלא מכוח הסגולה האלוהית שהופיעה בנו.
דוד המלך פה.
דוד המלך הופיע 400 שנה, 500 שנה אחרי כניסת ישראל. וגם הבחירה שלו בירושלים היא לא מובנת. אלא אם כן דבר על עקדת יצחק, דבר על דברים אלוהיים, בסדר. אבל זה חוזר לאותה נקודה, שהבחירה גם בעם ישראל. אם הייתי בוחר עם שיהיה עם שעובד את אלוהים, לא הייתי בוחר בעם ישראל, עם כשעורף. זה לא עם הכי, הכי פחות מתאים לעבוד את אלוהים. עושה מה בראש לו, כל אחד עושה מה בראש לו. לא, לא, באמת לא. דבר על כל דבר ודבר תסתכל, אתה תראה שככל שדבר הוא יותר חשוב ומשמעותי, הוא פחות מתאים מצד הכישרון שלו, עם ישראל עצמו, לא ימכם בחר, כי אתם המעד מכל העמים, ולא בגלל שאתם צדיקים, כי אתם... אלא בגלל שאני בחרתי. וזה המהלך פה של הכוזרי, שאומר, הבחירה בעם ישראל, וכל המהלך של נתינת התורה, והבנייה של אמונה, היא לא מתחילה מאיתנו בכוונה. בשביל להראות, ולשמה, שיש פה מהלך אלוהי נטו. אין פה שום דבר אנושי. יכול להיות שבהמשך, כמו שאמרנו, גם בגאולה אלוהי אנחנו מצטרפים, וגם אם שרנו אנחנו מצטרפים, אז זה רק ההמשך. בפועל, בהתחלה חייב לבנות תשתית בסיס, שאחרי זה עליה ייבנו כל שאר הדברים, שאומרת, הכל אלוהי. אחר כך אפשר כבר לדבר על זה שיש גם אנושי, יש גם בני אדם, אנחנו שותפים, אנחנו מסעים ועוזרים. אבל בהתחלה, אתם כלום. אתם סטטיסטים שלוקחים אותם, מוצאים אותם, מוצאים להם תורה. זהו. בסדר? לילה טוב, נשיבה.
לילה טוב, תודה רבה.